שיהיה חודש אדר שמח. אני רוצה לקרוא כמה מילים של רבי נתן בליקוטי הלכות על המשמעות הגדולה של אהבת חברים. איזו איכות מיוחדת, איזו משמעות מיוחדת לקשר החברותי. רבי נתן ביסס את הדרושים שלו על הלכות בשולחן ערוך. הוא כתב את דבריו על המילים, הרואה את חברו לאחר 30 יום, מברך שהחיינו. לאחר 12 חודש, מברך מחיי המתים. זה נחמד, מברך שהחיינו, אחרי שהרבה זמן הוא מתראים, חודש. אחרי שנה, מחיי המתים. מעורר שאלה מעניינת, הרי החבר חי. אני אומר שאם לא ראיתי אותו, אז משהו מהחיוניות שלו, שהייתה יכולה להזין אותי ולמלא אותי, לא בא לידי ביטוי. עכשיו אני קורא את מילותיו של רבי נתן, וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, או חברותא או מיתותא. חברותא זה מלשון חברות, ומיתותא מלשון מוות. אומרת שהקשר הזה יכול להוביל להרבות חיים, וחלילה שהקשר לא נכון או שהוא איננו, אז זה הפך החיים. כי עיקר החיות הוא על ידי אהבת החברים. אני אקט למשפט הזה להבין. עיקר החיות הוא על ידי אהבת החברים, שעל ידי זה מאירים זה בזה, ומתנוצץ המוח שזה עיקר החיים. מאירים זה בזה. זאת אומרת, אנחנו לא לבד, זה מבוסס לעניין על מקום אחר, ששם רבי נחמן מדבר שבכל אחד יש נקודה יקרה, מה שאין בחברו. אז פה זה הניסוח של רבי נתן, כי עיקר חיות הוא על ידי אהבת חברים. עכשיו, זה לא עניין של תלות, אלא עניין של הזנה הדדית, של העצמה הדדית, שעל ידי זה מאירים זה בזה, הוא מתנוצץ המוח, שזה עיקר החיות, בחינת תחיית המתים. כי עיקר החיות הוא אהבה ושלום. אהבה ושלום. וזהו או חברותא או מיתותא, כי כשאין אהבה ויש פירוד, אי אפשר לקבל חיות, והוא בחינת מיתה, בחינת כי המוות יפריד. כי הפירוד שבין איש לרעהו זה בחינת מיתה. הפירוד בין איש לרעהו זה הכוונה היא על חברים שהיו טובים, על חברים שהם טעמו את הטעם של קשר טוב, ומסיבה כלשהי נגרם לפירוד ביניהם. יש לא מעט בני אדם בזה העולם שהם מסתכסכים איש עם רעהו. הידעת? אפילו כאן בתל אביב. יותר מבן אדם אחד הפסיק לדבר עם חברו. ופה רבי נתן אומר את המילים הכואבות, כי הפירוד שבין איש לרעהו זה בחינת מיתה. ממשיך ואומר, וזה בחינת כי עזה כמוות אהבה. כי אהבה עזה כל כך עד שניחה למות חס ושלום בשביל אהבה. זה למי שזכה לטעום. עכשיו הוא ממשיך כאן ואומר, כי עיקר החיות הוא מהאהבה והשלום. כי על ידי האהבה שרואים זה את זה, כי זה עיקר האהבה, ועל ידי שרואים זה את זה, וכל אחד יש בו בחינה צדיק, כל אחד יש בו בחינה צדיק, וכל אחד יש בו איזו בחינה מתוקנת, מה שאין בחברו, על כן על ידי הראייה שרואים זה את זה, מתנוצץ המוח, ומשם עיקר החיים, מבחינת חיים נצחיים. אז זה נחמד להסתכל, אני יושב במקום גבוה, יכול לראות את כולכם, יכול להתנות את קצת המוח. זה הדיבור של רבי נתן, הלקוח המיוחד של אהבת חבר. סופר שרבי נחמן מצ'רין, שהיה בא בראש השנה לאומן, היה מסתכל על כל אנשי הצדיק שמגיעים, וכל אחד היה מתבונן ורואה בפניו איזשהו ניצוץ שיש בו מה שאין לחברו. הוא היה בעצם אומר, את רבי נחמן אני יכול לראות דרך כל הקהל שמגיע. אז הוא מסתכל על כל האנשים במבט אוהב, לראות את נקודתם הייחוד. וזה בחינת מה שמברכים מחיי המתים, כשרואה את חברו לאחר 12 חודש, ודי כך כשרואה אותו ושמח בראייתו. יש פה התניה חשובה. רואה אותו ושמח בראייתו. כי חברים אוהבים זה את זה, בוודאי הם קרובים וסמוכים בשורשם, ועל כן הם צריכים זה לזה שיעיל כל אחד בחברו. וכשאחד מסתכל בחברו, על ידי זה מתנוצץ המוח, ועל ידי זה נמשך תחיית המתים. ועל כן הם מברכים מחיי המתים כשרואים זה את זה. מכוון זה לדעת מה הכוח ומה הברכה המיוחדת שיש באהבת חברים, ומה הכוח ומה הברכה המיוחדת שיש בקשר של אלו שאנחנו אוהבים. לטפח את זה, אז על המרות מלך החבר. עכשיו, עשה לך רב זה ביטוי שונה מאשר מלך החבר. עשה לך רב זה הכוונה היא שיהיה לך מישהו שאיתו תוכל להתעסק בכל העניינים, שיכריע לך את הספקות שלך. עד כדי כך שרבנו עובדיה מברטנורה אומר שעשה לך רב זה גם מישהו שהוא יכול להיות שאתה יותר גדול ממנו, אבל זה טוב בעת הצורך שמישהו שהוא מחוץ לך יעזור לך לקבל הכרעות, לשאול את הספקות שלך. עשה לך רב יסתלק עם הספק. על קנה לך חבר זה משהו מעבר. קנה לך חבר זה להשקיע. כמו דבר שאתה רוצה לקנות, אתה משלם משהו בידו. זאת אומרת, צא מהנוחות שלך בשביל הקניין הזה של החברים. סיפרנו בעבר על רבי, 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 שאמר לב טוב. מי זה אמר לב טוב? איך? זה הוא מברכי אבות, אבל לא מהלב טוב. זה הוא שנאמר עליו כמעיין המתגבר. ועם כל חכמי ישראל, מתקף המוזניים, ורבי, בצד השני, מכריע את כולם. וזה הוא, שעליו מסופר, שביום מן הימים, שכח את לימודו. איך?
רבי אלעזר?
כן, לא רבי אלעזר בן עזריה. שם יפה לאבא, ערך. אז רבי אלעזר בן ערך, שרבן יוחנן שאל את התלמידים ציור הוא איזו היא דרך טובה שידבק באדם, זאת אומרת איזה עניין תיקחו להתעצם איתו לאורך זמן, ואחד אמר עין טובה, ושני אמר חבר טוב, ושלישי אמר שכן טוב, ורביעי אמר הרואה את הנולד, רבי אלעזר בן ערך אמר לב טוב. יש כאלו שמסתפקים בלפטופ במקום בלב טוב. וניסינו להגיד שלב טוב זו מלאות שבאה מבפנים. בן אדם שיש לו לב טוב, אז זה לא משנה איפה הוא נמצא, המקום הזה הופך להיות משמעותי. בן אדם שיש לו לב טוב, הוא נותן משמעות למקום, ולא המקום נותן משמעות לו. ובן אדם שיש לו לב טוב, זאת אומרת שהוא מחובר לניצוץ האלוהי שבליבו. הניצוץ האלוהי שמחיה כל אחד מאיתנו, ומשם הוא מקבל את ההזנה של לב טוב. המלאות הזו שמגיעה מבפנים, כשיש את הלב טוב, היא זו שמאפשרת לנו ממילא להיות חבר טוב, ושכן טוב, והרואה את הנולד, וכמובן גם עין טובה. המלאות הפנימית הזו מקרינה החוצה. עד כדי כך, רבי נחמן אומר שכשבן אדם מחובר לאלוקות שבליבו, מה שנקרא צור לבבי, צור זה כינוי של הקדוש ברוך הוא, ולבבי בלב שלי, אז את אותו דיבור שנאמר על הקדוש ברוך הוא, נאמר על היהודי הפשוט, הנה מקום איתי. הכוונה היא, הנה מקום איתי. אני נותן משמעות למקום. לא המקום נותן משמעות לי, אלא אני נותן משמעות למקום. עד כדי כך שרבי נחמן מוסיף על זה את המילים, שמי שיש לו לב ישראלי, הביטוי לב ישראלי, זה מתאים לא רק במובן של יהודי, אלא ישראל זה מלשון ישר אל. ואומר את זה בכתוב מרן חלק ב' תורה נדבר, נמצא מי שיש לו לב ישראלי, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו. מה זאת אומרת אין ראוי לו? אנחנו מכירים את המצב הזה שאומרים שאין מקום זה ראוי לפניו. אין טוב לפניו. אלא באמת העבודה היא, זה בסדר להחליף מקום, אבל העבודה היא לנסות קודם כל למצוא את אותה מלאות, את אותה הזנה מבפנים, כי אין שייך אצלו מקום כלל, כי עד רבה הוא מקומה של עולם ואין העולם מקומו. הוא מגדיר את העולם ולא העולם מגדיר אותו. למה אני מזכיר את זה עכשיו? כי לפי זה זה נשמע שבן אדם יכול להסתדר בכל מקום בעולם. בכל מקום בארץ. ורבי אלעזר בן ערך מסופר שאחרי שרבי יוחנן נפטר, הוא הלך אחר אשתו לאמאוס. אמאוס זה מה שהיום קוראים פארק קנדה, אזור צומת לטרון. אמר שהולך אחר אשתו לאמאוס, מקום מים היפים ונווה היפה. על מה החידוש שם? שהולך אחר אשתו בלי החברים. החברים נשארו ביבנה. והוא הלך אחרי לאמאוס. מסופר שאחרי איזו תקופה הוא רוצה ללכת אליהם. הוא אמר לאשתי, אני רוצה ללכת אל החברים. אז היא שאלה אותו, את השאלה המתבקשת, מי צריך למי? אז מה הוא ענה לה? הם צריכים אותי? היא אמרה לו, אם הם צריכים אותך, תשאל פה, שהם יבואו אליה. מי צריך את מי? העכבר את הגבינה או הגבינה את העכבר? זה הדימוי שהיא נתנה לו, אמרה, חמד של עכברים. זאת אומרת שאת החברים היא דינתה לאחברים, לא בכך שהיא זלזלה בגדולתם, אלא שהיא רצתה בעצם לומר לו, כמו שהאחבר, גם אם תחביא ממנו משהו, הוא ימצא את הדרך להגיע לשם. האחברים יש להם כישרון לא רגיל. בהלכות פסח ברמב"ם, וגם בשולחן ערוך, של בדיקת חמץ, יש הרבה הלכות שקשורות באחברים. אם עכבר הוציא לחם מבית, הכניס פרוסת לחם לבית שבדקו אותו, אין צריך לדעות מחדש. יש ריבוי הלכות ברמב״ם, שמדברות על עכברים, והשולחן ערוך העתיק רק חלק, הוא אומר, בגלל שזה לא כל כך נפורט, אז הוא השמיד חלק מהלכות ברמב"ם. לא העתיק אותם לחינוך. אשתו של רבי אלעזר בן ערך מדמר את החברים העכברים. עבר איזה זמן, והוא שכח את תלמודו. עד כדי כך, שבתלמוד בבלי כתוב, הדימוי מהעכברים זה מהמדרש. אבל בגמרא כתוב, שבאו לבקר אותו יום אחד החברים, ולנגום לקרוא את המילים החודש הזה לכם, שזה בעצם תיאור לראש חודש ניסן, שאנחנו מתקרבים אליו, החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא קרא את המילים הללו במקום החודש הזה לכם, הוא קרא את זה אחרי שהיה לי בא. עכשיו אפשר להגיד שהדלת והרי שהתחלפו לו, אז הדלת של החודש נהיה ריש, צ'וק צ'וק קטן. ולכם, החף הפך להיות בית, אחרי שהיה לי גם. וקשה להניח שאדם גדול כמו רבי אלעזר בן ערך הפך לאנאלפבית. זאת אומרת, אפשר כן להבין שהוא ישכח את תלמודו, אבל לשכוח את קריאתו, החכם שעליו נאמר שכל חכמי ישראל בכף המאזניים והוא בכף השנייה מכריע את כולם, זה דבר שהוא קצת לא סביר. אז אנחנו מנסים למצוא משמעות בפסוק החודש הזה לכם, ראש חודשים, מול החרש היה ליבה. חודש הזה לכם ראש חודשים, שאנחנו מתקרבים אליו עוד מעט, בראש חודש ניסן. זה חודש ההתחדשות, רבי נחמן אומר בליקוטי מורן, חלק בית תורה אי, שאז גם מתחדשים הרצונות. אז גם מתחדשים כל המינויים של כל... אז הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה כולם, וכל אחד מקבל את המינוי שלו. חג המימונה. את מימונה על המנגיה, את המימונה על הסלם. והחוויה הזאת של... המינוי שבחודש ניסן. שכל הבריאה כולה מתחדשת בחודש ניסן, ולא רק בראש חודש ניסן. אז למה? החודש הזה לכם ראש חודשים. מה שבחודש רגיל זה רק ראש חודש, בחודש ניסן זה כל החודש. כל החודש הוא, יש בו את האיכות המיוחדת של ראש חודש, וגם חודש האביב שעליו נאמר שהוא אב י"ב, זאת אומרת שהחודש הזה הוא בעצם האבא של ה-12 חודשים. אבל יש כאן עוד עניין. החודש הזה לכם מול החרש היה ליבם. מה זה אדם חרש? אדם חרש יכול לבוא ולומר לו מילות אהבה נפלאות. יכול לומר לו מילים שכשמי ששומע ליבו היה נמס ומתרגש ומוקסם מלשמוע אותם. אז באדם שחרש, אז כביכול זה רואה רק תנועת פה, תנועת שפתיים, אבל אין לזה משמעות. החרש היה ליבם, הלב, אפשר בהחלט לדבר על כך שיש בו חרשות, כמו שההפך מחרשות זה שמיעה. שלמה המלך שמבקש מריבונו של עולם את בקשתו המיוחדת בחנוכת בית המקדש, הוא מבקש ונתת לעבדך לב שומע. מבקש לב שומע שלנו המלך. אז ממילא, אם יש לב שומע, יש גם לב חרש. לב שומע זה לב שקשור להתחדשות שקיימת בבריאה. לב שומע זה לב שיודע להתחדש יחד עם האביב, כי כל הבריאה כולה מתחדשת, אז בוודאי גם האדם. ולא סתם שהתורה קוראת לתיאור יציאת מצרים, חודש האביב, חג האביב, זה גם חג הפסח, זה גם חג המצות, אבל בעיקר זה גם חג האביב. חג שכל הבריאה כולה יוצאת מן הכוח אל הפועל. אם החורף זה זמן של עיבור, זמן של הריון, אז האביב זה זמן של הלידה. אז כל זה התחלתי להגיד על רבי אלעזר בן ערך, שהוא אחרי שהיה לי בן, הוא לא שומע, מול החודש הזה לכם. הם מספרים שהגיעו אליו החברים, והם ראו את מצבו העגום, הם התפללו עליו, שיזכר מחדש בתלמוד. אבל מה כל כך חשוב בסיפור הזה, עם רבי אלעזר בן ערך? הרי לכאורה מקודם אמרנו, שכשבן אדם מחובר לאלוקות שבליבו, בן אדם שיש לו לב טוב, זה לא משנה איפה הוא נמצא. בכל מקום שהוא נמצא, הרי נאמר עליו, הנה מקום איתי, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, או כמו במילים של רבי נחמן, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום כלל. וכל אחד מחכמי המשנה שהוא היה אומר משהו, הוא בעצם היה חי את זה. כשהוא דיבר על לב טוב, הוא היה שם, הוא היה בלב טוב. אלא הביאור בזה, כואב להגיד, שעם כל הכבוד ללב הטוב, זה לא במקום אהבת חברים. זאת אומרת שמרגע שהוא לא היה עם חבריו, אז הוא בעצם הפסיד את הלב הטוב. ההזנה הדדית זה לא תלות. היכולת הזו לקבל איש מרעהו זה אחד מהדברים הכי יסודיים שיש בהתקרבות לקדוש ברוך הוא. קנה לך חבר.
אתה יכול לנסות גם.
לא, זה לא חשוב. זה שתי דמויות. אתה יכול.
זה שאתה עושה לך רע, ואתה קונה לך חבר, לא? זה הפרשנות שהבנתי.
זו אפשרות, אבל זה לא הפשרת. הפשרת שיהיה לך גם חבר, וגם רב ללמוד ממנו. עוד לא מאוחר. עכשיו בסיפור הזה על רבי אלעזר בן ערך, מי שיוצא פה לא בסדר זה גברת בן ערך. יש לנו אשמה בסיפור. הרי כל אדם הראשון לימד אותנו שמשהו משתבש, יש את מי להאשים. אחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון אישה, כי לא היו לו הורים. הוא לא יכול היה ללכת לטיפול, להאשים את ההורים. אז שפטור ולא כלום אי אפשר, אז לפחות אפשר להאשים את האישה. אני באמת אומר שזה היה החטא שלו. החטא לא היה החטא. החטא היה האשמה, זאת אומרת שאם הוא היה זוכה לקחת אחריות, משהו היה משתנה שם. ואת השיעור הזה על רבי אלעזר בן ערך זכיתי למסור פעמים רבות. יותר מכך וכך פעמים. כן, נכון. נתתי לו שם השיעור הזה, כוחו של לב טוב. והשיעור הזה בנוי בצורה כזו שהוא סותר את עצמו מהסוף להתחלה. זאת אומרת, החלק הראשון שלו בנוי לתלפיות לתאר את המשמעות של לב טוב, שזה קיום, זה הקיום שבא מהפנים, שאינו תלוי בדברים חיצוניים, או שההזנה היא שממלא אותי עם הקיום הפנימי, והוא מסתיים בכך שלמרות, גם מי שיש לו לב טוב, כמו רבי אלעזר בן ערך, בלי החברים זה לא הולך. כאילו בהתחלה הוא נותן את התחושה לשומע, שזה לא משנה איפה אתה נמצא. אם אתה מחובר לקיום הפנימי שלך, לאלוקות שבלבך, איפה שתהיה זה טוב. בדיוק. זה המטרה. זאת אומרת, זה בנוי בצורה כזו, שמצד אחד זה נכון, שלב טוב זה הקיום שבא מפנים, זה לא משנה איפה אתה נמצא, אבל לא בלי החברים. התורה, הכוח המיוחד שלה, זה להיכנות בחברה. ולא רק זה לזה, בנוי בצורה ככה, שכל אחד מאיר לו זווית אחרת. ולכן זה הכוח העצום, המיוחד, שחברותה פה, הרי כל מה שעכשיו מצאתי סיבה ותירוץ להזכיר את רבי אלעזר בן ערך, זה היה בעקבות הליקוטי הלכות של רבי נתן, שאומר שלראות את חברו שלא ראה אותו 12 חודש זה ממש תחיית המתים. אומר כי עיקר החיות זה מהאהבה והשלום, זה עיקר החיות מהנקודת הצדיק שיש בכל אחד, זה המפגש ביניהם, השיחה ביניהם, כמה היא מעצימה. אחד המקומות שאני מלמד זה בירושלים, יש מקום שנקרא אור הלב, שם יום בשבוע, יום לימוד בתורת רבי נחמן. מ-10 בבוקר עד 2 בצהריים. ביקשתי שיגדילו את זמן ההפסקה. כי בהפסקה יש זמן לשיחת חברים, דווקא כביכול בהזמנה, גם טוב. דווקא בהפסקה קורה משהו, קורה איזושהי אינטראקציה שכל כך מבורכת וכל כך משמעות. כדאי פה גם להגיע לפני השיעור, כן, בבקשה.
זה כמו, אני דרך עצור להתאים, לא? זה העניין, זה הרעיון. אני דרך עצור להתאים. אז אם יש לי לב טוב, אז אני צריך להתאים. אם לא, אז בעצם מה זה לב טוב?
כן, בוודאי שזה גם, אבל בכל דבר שלב טוב, זה בוודאי שהטוב הזה יבוא לידי ביטוי שאתה מיטיב לאחרים.
וכן
אני
צריך
את החברים,
זה
להיטיב
איתם, זה
הרעיון? זה נכון, אבל לא על זה דיברתי. אנחנו ביססנו את הרעיון על הדיבור של רבי נחמן שאומר בלמותי מורה למדלת שבכל אחד יש בו נקודה יקרה מה שאין לחברו. ועל ידי ששניים מדברים ביחד, אז כל אחד מאירה בו הנקודה שיש בחברו ואין בו. כביכול, הלימוד שלי חסר או ההבנה שלי חסרה בלי ההערה שיש אצל החבר ואני אמור לקלוט אותה. וגם ההבנה שלו חסרה בלי ההערה שיש לי והוא אמור לקלוט אותה. וכל אחד, הוא משתמש שם בביטוי, הוא עם הנקודה היקרה והייחודית שיש בו, הוא משפיע ומאיר ומעורר את לב חברו. משתמש בשלושת הפעלים הללו. משפיע מלשון שפע, מאיר מלשון אור, ולעורר מהשינה. זה נפלא מאוד שהבאת לנו את הדיבור הזה. מטבע הטוב להיטיב, אם יש לב טוב שכולו, הרי בסך הכל הדיבור היותר בסיסי של המושג לב טוב זה משהו שאסוציאטיבית מתקשר אצלנו בנתינה. אז אם יש לו לב טוב ואין את החברים סביבו, אין לו מי לתת. אם כי בכל סביבה יש הרבה פעמים למי לתת, אבל לא תמיד יש את החברים שיש איתם את היכולת לעורר את ההפריה הזאת. על זה אמר כבר הרבי מלובביץ', חסיד עושה סביבה. אומר החסיד מגיע לסביבה שלו, והוא מתחיל לבנות שם סביבה חדשה, זאת אומרת, הוא יוצר סביבה חסידית, הוא מקים עניין, הוא מקים גני ילדים, מקים בית ספר, מקים עד שכבר הופכת להיות קהילה, ואז שוב פעם הם מפרים זה את זה. כן, בבקשה.
אתה יכול לראות את הסביבה, את הסביבה כדי לתת. אתה לא יכול לבד לתת.
סביבה, הכוונה היא חצי יותר סביבה. רבי אמר שגם כשאתה מגיע לסביבה שהיא כביכול אין שם את הסביבה האנושית, הכוונה היא שהוא לא גר במדבר. יכול להיות שיש שליח הרבי לזברות, או יכול להיות שגם לדומם, לצומח, לחי בבריאה, צריך גם כן את ה...
יש אנשים שמגדים את המקום מבודד, אז איך הם ייתנו?
יש בדיחה כזאת ש...
פעם בשביתה יש אין אף רואה.
יש סיפור כזה. איזה חסיד ברסלב נמצא בגיהנום. הוא קרא תיקון הכללי, בא רבי נחן, משך אותו מהפיות. היה שם איזה חבדניק, הוא אמר, רבי, מה הייתי? הנה, תראה, הוא אמר, תיקון הכללי, הוציא אותו. ואני לא נתת לה את הסגולה הזו. אמר לו, רבי, אתה השליח שלי בוויינה. זה סיפור, זה סיפור חזק. זאת אומרת שברגע שאתה... כשאתה שליח, זה כבר לא גיהנום, יש לך כבר מטרה ושליחות.
אם אדם עושה את המקום ולא המקום עושה את האדם, אז אנחנו תמיד, לפעמים יש לו מקום שלא טוב, אנחנו רוצים שינוי. אז זה כאילו גורם את המצב שכאילו אתה לא רוצה את השינוי. בכל מקום אתה יהיה לך טוב, או תעשה טוב, אז זה לא משנה המקום. בכל זאת אנחנו רוצים שינוי.
נכון. קודם כל שינוי זה לגיטימי. פה רבי נחמן בא לחדד את זה מול, מי שכל הזמן מרגיש שהוא עובר ממקום למקום ואף פעם הוא לא... זאת אומרת, הוא באיזשהו שלב הוא מבין שלא המקום זה הסיפור. זאת אומרת, זה בסדר לעבור, השאלה היא כמה עוברים.
כמו שהיום עוברים עבודת כל חצי שנה.
לא יודע מה הסיבה שעוברים... אבל הנקודה היא שהחברים לדרך זה הדבר הכי משמעותי. אני רוצה רגע לחזור לגברת בן ארך, אז אמרנו שיש לנו אשמה בסיפור. והבאנו את הסיפור של חטא עץ הדעת. אפשר לומר שבעצם היא בסך הכל נקודת המפתח, זו שאלה שהיא שואלת את בעלה. שואלת אותו שאלה מאוד פשוטה. שואלת אותו, כשהוא אומר לה שהוא רוצה ללכת אל החברים של התורה, מה היא שואלת אותו? מי צריך למי? שאלה הכי פשוטה שבעולם. לפי התשובה שלה, כל האינטראקציה משתנה. ברגע שהוא אומר לה, הם צריכים אותי, אז היא דואגת לכבודו, תישאר פה, הם יגיעו אליך, האם הם באמת צריכים אותך. אבל אם היה אומר לה בהדבר, עכשיו, זה לא ביקורת על רבי אלעזר בן ערך, כי אין לנו מושג מי היו התנאים קדושי עליון, אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בסיפור, במבט האנושי, ללמוד משהו על נפש האדם. אם היה אומר לה, על אשתי לא נעים לי להגיד, אבל למה זה מתייבש בלי החברים? למה זה חסר לי שהם לא נמצאים לידי? את אומרת, בעלי, אם זה ככה, מיד ללכת לשם. אומרים, אם הבעל מתייבש מבחינה השראתית, מי יכי נזוק מזה? קודם כל האישה. ואם הוא זוכה לקבל את ההשראה שלו, לקבל את ההזנה הרוחנית שלו, מי הכי נתרם מזה? האישה. ולכן, היכולת הזאת ללמוד מהסיפור הזה, נמצא את החברים לדרך. והחברים לדרך זה מחיי המתים ביום יום. זאת חיית המתים. כל יום יש בתוכנו גם משהו שהוא כביכול מת. והפגישה עם החברים מעוררת את החיים מחדש. זה, כשמדברים חברים, זה על כל ההיבטים האפשריים. זאת אומרת, זה יכול להיות חברות השתה יומי או לומד תודה פיומי, זה יכול להיות קהילה, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בכנסת חבורה חסידית. על רבי נחמן, היכולת שלו לדבר על המושג בחינות. מה זה המושג בחינה? שהוא לא נותן דוגמה אחת שאיתה אתה נתקע. כל האפשרויות באות בחשבון בעניין הזה. אבל הביטוי הזה שמשתמש בו רבי נתן, או חברות האומיתותה, זה המקור לזה, זה בסיפור על חוני המעגל. חוני המעגל מסופר שהוא נרדם שינה של 70 שנה. וכשהוא התעורר, הוא בא לבית המדרש, ולא האמינו לו שהוא חוני המעגל. והוא ביקש את נפשו למות. כך אומרים שמשמיים נהנו לו, והוא גם נפטר אחרי זה. אבל החוויה הזו שהוא תיאר אותה אז, זה או חברות או מיתות. זה או חברות או מוות. אבל אפשר להגיד, זה אותם שני אנשים שכשהם בטוב שבהם, כשהם בגבוה שבהם, זה חברות. ואז החברות היא עצמה יוצרת חיים. היא יוצרת הפריה, היא יוצרת התחדשות החיים. וחלילה, להפך, זה יכול להיות המצב הזה של הפך החיים. בשביל זה באמת אחד מדרכי החסידות הכי חשובים, שבחב"ד דיברו עליהם הרבה יותר מברסלב, אבל רבי נחמן אני גם לא אומר את זה, ההתוועדות החסידית. מה זה בעצם ההתוועדות החסידית? זה ישיבה וצוותא, בניגונים וכביכול בשיחה על דה ועלה. ההתוועדות בשונה משיעור מסודר, ההתוועדות בשונה מדרשה שיש לה התחלה אמצע וסוף. זה השיח החופשי, זה לשאול איש לשלומו של רעהו, זה לספר סיפורים חסידיים, סיפורים מהחיים, לאכול ביחד, לשתות ביחד, ניגונים ביחד. עד כדי כך שאמרו שזה אחד מיסודות החסידות. מיסודות החסידות בעצם של העניין הזה של המקבלים איש מרעהו.
ההתבודדות
בהקשר הזה היא מאפשרת לבן אדם לקבל מיני ובי. אני מנחם דיבר שיש שלושת הנקודות שהם ההזנה הרוחנית שלנו, הם מזינים את ההשראה שלנו. מר אדם בינו לבינו, גם ביני לביני יש את הנקודה היקרה ש אני בעצם רוב הזמן לא בקשר איתה. כשבן אדם הוא עמוס, כשבן אדם הוא כועס, כשבן אדם הוא עצוב, כשבן אדם הוא מוטרד, אז הוא לא בקשר עם נקרא לזה, עם המרכיבים הגבוהים של אישיות. ובהתבודדות, הוא יכול לקבל ממנו בעצמו, זה נקרא מיני ובל. ויש לקבל מהחבר, שזה נקרא מקבלים דן מדן, ויש את נקודת הצדיק. כל אחד מה שמקבל נקודת הצדיק. אז שלושת הנקודות הללו, אנחנו אמורים להיות איתם בקשר יומיומי. אבל גם ביום שאין לך את השיחת חברים, אתה יכול לקבל מתוך הנקודה הגבוהה שבתוכך. היו שני חסידי ברסלב באומן, שמאוד התמידו בעניין הזה של שיחת חברים מדי יום. וכשהגיע יום כיפור, הם אמרו אחד לשני, בטח, הפעם לא תתקיים הפגישה הקבועה, הם שכחו לדבר על זה מראש, אבל כל אחד אמר לעצמו, אני אלך לפגישה ומקסימום החבר שלי לא יבוא, אבל אני אגיע. ושניהם הופיעו לפגישה. זאת אומרת ש עכשיו גם שיחת חברים זה בדרך כלל שניים שהולכים באותה דרך, זאת אומרת גם כל אחד מקבל מהצדיק, כל אחד קשור לרבי נחן, זו בעצם מתעוררת אצלו הנקודה, והשיחה הזו היא מאוד משמעותית. עכשיו, מה עושה עוד השיחת חברים? היא גם עוזרת לבן אדם לצאת מהמוחים בקטנות. רבי נחמן מדבר על כך שעיקר המוחים לקטנו, עיקר הדינים שיש לאדם זה בגלל מוחים לקטנות, שהתודעה שלו הצטמצמה. אני קורא זה אומר כי עיקר עבודת האדם לצאת ממוחים לקטנות למוחים לגדלות. אומר, וזה ידוע שכל כוח היצר הרע, כל הנפילה של בן אדם לתאוות, כל כוח היצר הרע ותאוות, כולם נמשכים מבחינת מוחים לקטנות, שמשם אחיזת כל הדינים. מה זה מוחים לקטנות? שבן אדם נכנס לדיכאון, שבן אדם נכנס יותר חגיגי, מראה שחורה מדיכאון, התודעה שלו מצטמצמת, אומר זה עצמו עוד לא הדין. משם נמשכים הדינים על הבן אדם, כי בכל הדינים מחפשים מקום, כאן נחיתה, שמשם אחיזת כל הדינים, שמשם עיקר כוח היצר הרע. גם בעצם ממוחים וקטנות, עיקר התאוות זה בשביל להשיג איזשהו טיפת חיות, חיות מדומה, לאותו רגע. והוא ממשיך ואומר, וכל החטאים והפגמים על ידי הסתלקות הדעת שנמשך ממוחים וקטנות. וכל התאוות נמשך ממוחים וקטנות. אז אם ככה, ורבי נתן, נמצא שעיקר עבודת האדם לצאת ממוחים וקטנות למוחים וגדלות. זה עיקר המשימה שלו, עיקר האתגר שלו. זה האתגר של כל... לא יודע מתי לאחרונה הייתם במוחים וקטנות. אבל עיקר עבודת האדם לצאת ממוחים וקטנות למוחים וגדלות. להרחיב את התודעה. כמו שאדם הולך לגדל בגשמיות, שבתחילה כשנולד הוא קטן מאוד וגם אין לו שום דעת, ואחר כך הולך ונתגדל מעט מעט בימי היניקה, עד שבסוף ימי היניקה יש לו איזה דעת של קטנות, ואחר כך הולך וגדל יותר עד אשר מגיע לבן חמש, ואז יש לו דעת ללמוד מקרא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בן חמש למקרא, ואחר כך הולך וגדול יותר, ודעתו נגדל יותר. כמו כן, צריך האדם בעבודת השם להתייגע בעבודתו יתברך תמיד, עד שיזכה לצאת בכל פעם מבחינת מוחין דקטנות למוחין דגדלות. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו. גם מוחין דקטנות, הוא אומר זה משם עיקר אחיזת הדינים, הוא אומר זה עיקר העניות. אנחנו רגילים לומר עניות זה מי שאין לו כסף, אבל אומר עניות אמיתית זה מי שאין לו דעת. וכשמשתמשים בביטוי עני על מי שאין לו כסף, זה שם המושאל מהעניות של מי שאין לו דעת. אומר, וזה הרחמים הכי גדולים שצריכים. ועיקר העניות מהדעת זה הזמנים שבן אדם חושב שהוא נטוש מהשם ידבר, שהוא לא אהוב. ובתורה קופאי, או קופאה, הוא מביא שני פסוקים שמזכירים את העניין של הדעת האמיתית של חסד אל כל היום. מה תתעלל ברע הגיבור חסד אל כל היום? הפסוק השני, רחמך רבים השם, כי משפטיך חיים. הוא אומר שהמילה דעת, היא מופיעה במקורות כשלפניה ולאחריה יש את שם השם. זה מופיע בתפילת חנה כי אל דעות, כי אל דעות הוויה. אז לפני דעות זה הכוונה מילה דעת. לפני המילה דעת מופיעה מילה אל, ואחריה מופיע שם הוויה. אז אומר זה כמו קריך, כמו סנדוויץ', שהמילה דעת היא בין שני, בין שתי אותיות שהכוונה היא אותיות, הכוונה היא לשמותיו של הקדוש ברוך הוא. מרדת היא כל כך גבוהה שלפניה יש את שם השם ואחריה יש את שם השם, כי אין דעות השם. אומר, ועיקר הדעת זה לדעת שכל הזמן יש חסדים, כי כל הזמן יש חסדים, ללא יוצא מן הכלל. חסד אל כל היום. כל היום ולא מה? כל היום ולא רוב היום. חסד אל כל היום. אז פה הוא אומר את זה בהקשר שיום יום, כמו שבן אדם בלידה שלו גדל מגיל אפס לשנה, לשנתיים, לשלוש, לארבע, חמש, וכל הזמן המוחים הולכים ונגדלים, הולכים ונגדלים. אומר, ככה בכל יום ויום אנחנו יכולים להתחיל את היום במוחים בקטנות, משנת הלילה, וכל שעה שעוברת להגדיל אותנו ולהרחיב אותנו. יש אנשים שקמים עם קלילות ונעימות, ויש אנשים שקמים בכובד גדול. אה, ידעת? אומר, וכל הדינים נמשכים מבחינת מוחים וקדמות. כל הדינים. אז אם ככה, השורש של התיקון זה בסך הכל נמוכים לקטנות, נמוכים לגדלות. בסך הכל. תראו, זה לא שאני בא להקטין ולומר שזה לא משימה, אבל מצד שני היא מאוד מתוצטת, היא מאוד מוגדרת המשימה הזאת. אם אתה מצליח לשנות המצב התודעתי נמוכים לקטנות, נמוכים לגדלות, ניצחת את הקרב. מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. לפעמים כל מה שמפריד בין זה לזה זה שיחת חברים. לפעמים בן אדם שקוע בתוך הקטנות שלו, חבר בשיחה כבר משהו משתנה אצלו. יציאה לג'וגינג, יציאה לריצה. אומר זהה, אם בן אדם עושה פעילות אירובית, שמביאה לזהה, אומר זהה, זה ראשי תיבות, זה היום עשה השם. לא לפי הסדר, אבל זה אותם, זה היום עשה השם. אומר, לפעמים אתה צריך לצאת לפעילות אירובית שאתה מזיע, כבר משהו משתנה. אדם יכול לעשות לעצמו ליקוטי עצות אישיים לכל מיני מצבי נפש, איך לצאת ממוחים לקטנות למוחים לגדלות. ולפעמים המוחים לגדלות הם כל כך משכנעים שכל מה שאנחנו לומדים לפעמים יכול להיות לא רלוונטי, אבל גם אז אפשר לפעול, אפשר לעשות מזה בעצמו שיחה. כן,
הדינים לא באים בגלל שאדם לא מקיים מצוות האל?
זה עיקר המצווה, תחת אשר לא עבדת את השם.
אני מבין עדיין אם הוא כאילו יכול להיות חילוני ולהיות במוחים לגדלות. מה?
כן.
אז מה הוא פספס בעצם? או הרגיע?
ברגע שבן אדם בעצבות, מבחינה זו, הדינים, יש כביכול חוקים בבריאה, איפה הם יכולים לשרות. כביכול זה כמו כאן נחיתה. והיכולת שלהם לשרות זה על אדם שהוא במוחים וקדמות. וברגע שבן אדם הוא במוחים וגדלות, הוא כבר משיג נקודות יתרון.
בשביל זה, בשלב בעבודת השם,
של זה אומרים שהעצבות לא כתובה במפורש בתורה כעבירה, למרות שזה מרומז, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה.
זה רבי נחמן, כן.
כן, אבל מכוון בתנ"ך. והשמחה לא כתובה כמצווה, אבל אין מצווה שהיא גדולה מהשמחה, ואין עבירה שהיא אמורה מעצות, אבל הוא הסביר, כי כל התאוות וכל היצר הרע, הוא פועל על האדם דרך המוחים וקטנות, כמו שהוא אמר פה במילים המפורשות, שכלל כל התאוות נמשך כמו מוחים וקטנות. שכל כוח היצרה והתאוות כולם נמשכים מוחים וקטנות, שמשם אחיזה את כל הדינים. משם אחיזה את עכשיו, זה לא נועד, המילים הללו לא נועדו לגרום לאף אחד לא להתבאס את מנת ההתבאסות היומית הקבועה שלו. זה רק בא לומר לנו מה המשמעות של להגדיל את המוחים. אז ממילא צריך ליקוטי יצור אישיים. מה עובד אצלי? להגדיל, לצאת ממוחים וקטנות, למוחים וגדלות. ולפעמים, רק לשנות את המחשבה למחשבה חיובית, זה עצמו כבר, ממש למכה את המחשבה, בתורה מ"ט, רבי נחמן מדבר על כך, שיצר הרע זה מחשבות רעות, ויצר טוב זה מחשבות טובות. יש יצר, אגב, גם רבי נחמן במקום אחר אומר שיש יצר שהוא סוג של מלאך. שיש גם פיתוי שיצר הרע בדמות הכי ציורית שאנחנו יכולים לדמיין את המושג יצר הרע, יש לזה גם בחינה כזאת. רבי נחמן, כל פעם שהוא מבאר איזה רעיון, הוא מבאר אותו בכל מנהל האפשרויות הקיים. אז יצר הרע זה יכול להיות ממש מלאך שבא לפתות מישהו, וזה גם מחשבה שבתוכי יצר הרע. הדברים לא סותרים, פעם זה כך, פעם זה כך, כל הזמן יש שינויים. גם התחלתי לקרוא בלקוטי ההלכות, הלכות תפילת המנחה, הלכה זין. זה ההלכה כמעט הכי ארוכה בלקוטי ההלכות, יש בה 96 סעיפים. אני לא יודע אם היא הכי ארוכה או כמעט הכי ארוכה, והוא מבסס את זה על העניין של התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן מדבר על כך שיצר טוב זה מחשבות טובות, ויצר רע זה מחשבות רעות. אז מה דיברנו היום? מה עסקנו היום? קצת סיכום. התחלנו עם ברכת שהחיינו וברכת מחיי המתים. ברכת שהחיינו שמברכים כשלא ראו את החבר 30 יום. ברכת שהחיינו שלא ראו אותו 12 חודש. סליחה, ברכת שהחיינו שלא ראו אותו 30 יום, ברכת מחיי המתים שלא ראו אותו 12 חודש. אז רבי נתן ננסה להסביר את ההלכה הזו, שבאמת שבן אדם רואה את החבר שלו, זה מחיי מתים. הם מחיי, אומר, עיקר החיות שהם מחיים אחד את השני. ואומר, עיקר החיות זה אהבה ושלום. שמפרים זה את זה, ומשם עברנו לדבר על רבי אלעזר בן ערך. שבשביל להעצים את העניין כמה זה הקריטי החברים, אז נתנו את הרקע שהוא זה שאומר שלב טוב. אז מה שהסברתי שהשיעור הזה בנוי על דרך הסתירה, שקודם כל לבאר שבן אדם שיש לו לב טוב, מלאות שבאה מבפני, זה לא משנה איפה הוא חי, איפה הוא נמצא, בכל, הוא זה שגורם משמעות למקום, ואף על פי כן לסיים את זה בסתירה שבלי החברים זה לא עובד. תוכנית 12 הצעדים אומרים שיש רק שיטה אחת שבה זה לא עובד, לבד. יש רק דרך אחת שבה זה לא עובד. אז הרחבנו הרבה על רבי אלעזר בן ערך, ובסוף הוצאנו את אשתו גם זכאית בעניין הזה שהיא בסך הכל היא שאלה שאלה, ובהתאם לתשובה שלו היא בעצם חיוונה את המשך הדרך. הזכרנו את העכברים שיש להם מקום של כבוד בהלכות פסח, ובמשל של משל של אשתו, ואחרי זה דיברנו על כך שעיקר בעיקר העניין זה אנחנו מוכנים. זה גם מעביר מסר כזה, בורי, זה אתה לא לבד, אנחנו מוכנים. וגם אם לא צייתת להמלצה, אנחנו טעינו. שם הוא כן אומר לו, חשב השמחה. זאת אומרת, אז רק בפתיחה אנחנו מוכנים? וגם כשמגיעים, לא אומר, הגענו, הגעת אל היד. זה עוד יותר מעצים את הפתיחה הזאת. אנחנו מוכנים. וגם על רבי אלעזר בן ערך, הרחבנו עם העניין הזה, החודש הזה לכם מול החרש על ליבם, שלב שומע זה לב שכל הזמן מתחדש דרך חברים, ואז לקראת סיום נגענו בעניין הזה של שורש הדינים או מקטנות מוחלית מול, ומילא שורש הרחבות זה גדלות מוחלית. כשאדם מקטנות מוחלית עם כל המצוות נראות עליו למעמסה, וגם היצר הרע פתאום נראה כל כך מיטיב, ושבן אדם בגדלות מוחין הוא חוזר להבנה של הקיום האמיתי, מה ממלא אותו, מה מזין אותו, מה משמח אותו. יהיה רצון שלא נצטרך לברך הרבה שהחיינו מחיי אמיתים על חברים קרובים, ולא יעבור חודש שלא נראה אותם ולחד כמה וכמה שלא תעבור שבעבור 12 חודש. תודה להיותכם על הפנים המהירות, על הלב הפתוח, לכל הברכה שאתם מביאים לעולמו של הקדוש ברוך הוא. היי לכם.